לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה, והיא בערב ויקח את לאה ביתו ויבא אותה אליו ויבוא אליה, ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה. והיא בבוקר והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי אימך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה, מלא שבועה זאת, וניתנה לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבועה זאת, ויתן לו את רחל ביתו לו לאישה, ויתן לבן לרחל ביתו את בילה שפחתו לה לשפחה. ויבוא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. כאשר אנחנו מעיינים בפסוקים האלה, נשואיו של סבא יעקב לרחל ולאה, מיד עולה לפנינו השאלה הראשונה, כאשר בבוקר הוא רואה והנה היא לאה, בפסוק כ"ד, וכדאי אולי לסמן את חלקו בקו, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי, הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? והשאלה המתבקשת היא, מדוע יעקב לא אומר מילה אחת ללאה? היא הרי שותפה לא פחות במעשה המרמה הזה. והשאלה מתחזקת עוד יותר כאשר חז"ל אומרים שיעקב כן אמר את זה ללאה, כפי שנאמר בקטע השני, והנה היא לאה ולמה רימיתני? כל הלילה הייתה עושה עצמה כרחל. כיוון שעמד הבוקר והנה היא לאה, אמר לה בת הרמאי, למה רימית אותי? אמרה לו, ולמה, ואתה למה רימית אביך? שאמר לך, אתה זה בני עשיו? ואמרת לו, אנוכי עשיו בחוריך. ואתה אומר, למה רימית אני? ואביך לא אמר בא אחיך במרמה. זאת אומרת, קיים דין ודברים בין יעקב ללאה. והשאלה היא, מדוע בפסוקים אין לדבר רמז? כלום. יעקב קם בבוקר, הוא רואה את לאה, והוא פונה ישר ללבן ורק ללבן. השאלתנו הראשונה היא, מדוע אין בתורה שום פנייה מצידו של יעקב אבינו ללאה, ואומר לה, למה רימית אותי? באותה מידה שיעקב אומר זאת ללבן. זוהי שאלתנו הראשונה. מיד לאחר נשואיו ללאה, בסיומם של 7 ימי המשתה, הוא נושא את רחל, ועבורה הוא עובד, מתחיל את 7 השנים. ובבית הזה ישנם 2 נשים, לאה ורחל, פסוק למד א', וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל הכרה, ותר לאה ותלד בן, כדי לעשות קו, פסוק למד ב' בקטע הראשון, ותר לאה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן. למה? כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יבני אישי. ותר עוד ותלד בן, ותאמר, כי שמע השם כי שנואה אנוכי, וייתן לי גם את זה, עוד קו, ותקרא שמו שמעון. ותר עוד ותלד בן, ותאמר אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו 3 בנים, על כן קרא שמו עוד קו לוי. ותר עוד ותלד בן, ותאמר הפעם מודה את השם, על כן קו נוסף קרא שמו יהודה, ותעמוד מלדת. כשמסתכלים על הפסוקים, מיד רואים פה דבר מעניין. כשנולד הבן הראשון, מיד לאה אומרת, ותקרא שמו ראובן. למה? עכשיו נסביר למה. קודם קוראים לו ראובן. עכשיו, כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהוויני אישי. זאת אומרת, ההסבר מופיע אחרי קריאת השם. אצל שמעון, לוי ויהודה. וגם אחר כך, לרגע אחד, בקטע השלישי, פסוק י"ח אצל יששכר וזבולון. אותו דבר. ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו, כדי לעשות קו יששכר. ותאר עוד לאה, ותלת בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זוודן אלוהים זה ואותי זה, וטוב הפעם, יסבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא שמו, את שמו זבולון. אז חמישה מתוך ששת בניה של לאה אימנו, אנחנו מוצאים קודם את הסיבה לשם, ורק אחר כך את השם. חוץ מראובן. אצל ראובן, קודם ראובן. ורק אחר כך, כפי שראינו, כי ראה השם בעוני. שאלתנו השנייה, מדוע לאה? התורה לאה משנה את הסדר בראובן משאר אחיו. שאצל שאר האחים של ראובן, מהאימא לאה, קודם מופיע סיבת השם, ורק אחר כך השם, ואילו אצל ראובן, קודם מופיע השם, ורק אחר כך הסיבה לשם. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה השלישית והאחרונה. בתחילת הקטע השלישי, מופיעה פרשה שנראית מאוד מאוד מוזרה. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה, אמו. ותאמר רחל אל לאה, נילה לי מדודאי בני, אפשר קצת דודאים? עונה לה לאה, כדי לעשות קו, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקח גם את דודאי בני? לא מבין. לאה אומרת לרחל, מה? המעט קחתך את אישי, ולקחת את דודאי בני? סליחה? מי גרם לכך שלאה בכלל תהיה בבית? זאת הייתה הרי רחל, שמסרה לה את הסימנים. אז הנה פה לאה באה באישוי טענה מאוד קשה לרחל. ובכלל, מה קרה? רחל מבקשת דודאים. אפשר קצת לקבל? ראובן הביא חבילה גדולה מהשדה. קצת? ישר לאה, ככה בכעס. לא מובן. ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו. ותאמר אליי תבוא, כי סחור סחרתיך כדי לעשות קו בדודאי בני. מוזר מאוד, כך מתנהל הבית אצל יעקב. מאוד מוזר. ומעניין, איך נקרא הבן שנולד? יששכר. למה יששכר? בהבנה פשוטה, כי סחור סחרתיך. מה פתאום? קוראים לו יששכר, אומרת התורה, מסיבה לגמרי אחרת. כי נתן, פסוק י"ח, ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. אז כל הפרשה הזאת מאוד לא מובנת. מה קורה כאן בדו שיח, בשיחה בין רחל ולאה, ביחס ליעקב? זוהי שאלתנו השלישית. אז ננסה לראות מה רבותינו מגלים לנו, וכמובן, ככל ספר בראשית, גם כל הפרשה הזאת יורדת אלינו בבחינת מעשה אבות, סימן בבנים, וננסה באמת לראות פה דבר פלאי פלאים שרבותינו מגלים לנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע יעקב כועס או מתלונן רק על לבן שרימה אותו ולא עליה, הרי היא שותפה במרמה לפחות באותה מידה אם לא יותר. שאלה נוספת, מדוע בקריאת השמות לילדיה של לאה יש שינוי בין ראובן לשאר האחים. אצל ראובן קודם השם ואחר כך סיבת השם, אצל כל האחים שלו מאמא לאה קודם הופיעה הסיבה ואחר כך השם. ושאלה שלישית, מה פשר כל הפרשה הזאת של רחל ולאה בסוגיית הדודאים, שלאה פונה בצורה מוזרה לרחל, המעט קחתך את אישי ולקחת את דודאי בני, ובהמשך היא אומרת ליעקב סחור סחרתיך בדודאי בני, ובקריאת השם יששכר אין בכלל רמז לסחור סחרתיך אלא משהו לגמרי אחר. מה קורה כאן בכל הפרשה הזאת? וכמובן הרקע לכל הפרשה זה אותם דברי חזל בגמרא בבבא בתרא בקטע הרביעי, ועיני לאה רכות. מה היא רכות? זאת אומרת, היא לא הייתה יפה, היא להם הרכות ממש, אפשר בגנות בהמה טמאה, לא דיבר הכתוב, דכתיב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, לא כתוב טמאה, אלא איננה טהורה, בגנות צדיקים דיבר הכתוב. אמר אב, לעולם רכות, ממש, כן? היה לה בעיה בעיניים, ולא גניו לה, אלא שבח אולה, שהייתה שומעת על פרשת דרכים, בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. ואתה יושבת על פרשת דרכים, ומשאלת, גדול מה מעשיו, איש רע ומלסתם בריאות, קטן מה מעשיו, אשתם יושב אוהלים, והייתה בוכה, עד שנשרו ריסי עיניה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך של תפילה, של שנים, של אמא לאה, כדי לא ליפול לידיו של עשיו. וסביב כל זה, יש כאלה דיבורים שלאה מדברת לרחל, המעט קחתך את אישי ולקחת את דודאי בני. מהו ההסבר בכל הסוגים? אז בואו נתחיל ונראה פה באמת דבר נפלא שיורד עד אלינו. כדי לברר את הסוגיה צריך לראות אותה לאט לאט מראשיתה. וראשיתם של דברים בהיריון של אמא רבקה בקטע החמישי. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותער רבקה אשתו. רק בסוגריים, לא קשור למהלך אבל בסוגריים, למה הקדוש ברוך הוא נענה לתפילת יצחק ולא לרבקה? אומרים לנו חזל, תפילת צדיק בן צדיק מתקבלת יותר מתפילת צדקת בת רשע או צדיק בן רשע. אז ההבנה הפשוטה היא, צדיק בן צדיק מתפלל, יש לו יותר זכויות, אז התפילה מתקבלת יותר, בדיוק הפוך. תפילה של צדיק בן רשע או צדקת בת רשע, זו תפילה מכל הלב. כי היא יודעת מה זה להיות בצד של הרשע, היא יודעת מה זה דבר רע, מה זה לא טוב, והיא עשתה סיבוב של 180 מעלות, ועברה לצד השני, או הוא עבר לצד השני, באמת יהיו בעלי תשובה אמיתיים ומתפללים עם כל הלב וכל הנשמה. אבל החוכמה יותר גדולה, שאותה תפילה עם כל הלב וכל הנשמה, באה גם מצדיק בן צדיק. שהוא מתפלל לא כי אבא שלו צדיק וכולם בבית מתפללים, כי הוא מרגיש באמת כאילו הוא נמצא באותו דרגה של אותו אחד שרק חזר בתשובה. אז תפילת צדיק בן צדיק היא הרבה יותר גדולה. אם באמת התפילה הבאה מתוך קירות ליבו ומתוך שורש נשמתו, תפילה כזאת מתקבלת. זה מראה שהוא לא מחכה אף אחד, אלא הוא באמת יודע לקחת ולבנות את מה שצריך בכוחותיו שלו. זה היה יצחק. ולכן התפילה שלו מתקבלת, והתרוצצו הבנים בקרבה, היא הולכת לדרוש את השם, הקדוש ברוך הוא אומר לה, שני גויים בבטנך ושני אלוהים מאיך ייפרדו, ורב, זה שיהיה רב גדול, הוא יעבוד את הצעיר, וימלו ימי על הדלת, ללדת, בני תומים ובטנה, ויצא הראשון אדמוני כולו כדרת שיער, וקראו, ויקראו שמו עשיו. אחרי כן יצא אחי, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. ואז, ויגדלו הנערים כדי לעשות קו, ויהיה עשיו איש יודע צעיד. איש שדה, ויעקב איש טעם, יושב אוהלים. אז עד היום היינו רגילים ללמוד, וזה נכון, יעקב עשיו איש שדה, יעקב איש אוהלים, שב, לומד תורה כל היום. אומרים לנו רבותינו הראשונים בקטע השישי והשביעי, אומר הספורנו, איש שדה יודע בעבודות האדמה. זאת אומרת, פארמר, עיקר, ויעקב, איש טעם יושב אוהלים, אומר הרשב"ם, רואה צאן אביו, שפרד, רואה צאן, כמו שפירשתי אצל יושב אוהל ומקנה. זאת אומרת, יש לנו כאן שני אחים, שאחד הוא רואה צאן, והשני הוא עובד אדמה. וזה מיד מחזיר אותנו אחורנית לזוג האחים הראשון קין והבל. ושם קורה דבר מעניין. אומרים חזל בקטע השמיני ונזכור טוב מה שכתוב. הגיע ליום טוב של פסח. קרא אותה, קרא אדם לבנם. אמר עתידים ישראל להקריב קורבנות פסחיהם, כן? בלילה הזה. הקריבו גם אתם לפני בורכם. והביא קין מותר מאכלו, כליות, זרע פשטן, לינם, והבל הביא מבחורות צונו, כבשים שלא נגזזו, כבש עם העול, עם הצמר. וזה מיד מוביל אותנו לשפנז, צמר ופשטן. וכך אומרים חזל בקטע השיעי, ויבא קין מפרי האדמה, מהו מן מותר מאכלו? רבנן אמרי זרע פשטן היה. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו וחלביהם, ומחלביהם לפיכך נאסר צמר ופשטן שעטנז. מה פירוש הדבר? קין והבל הם השורש, היסוד של שעטנז. איך זה מתחבר? אומר המהר"ל פילי פלאים. נקרא כמה שורות ונסביר אותם בקטע העשירי. ולא ידעו אותם המפרשים עניין קין והבל. כי דבר נכון למבין, כי כאשר היה זה רועה צאן, וזה עובד אדמה, מסתמה היה קין מביא קורבן, מה שהוא שייך לו, וכאן כדי לעשות קו, להגדיל כוחו, שהוא מיוחד בו ורחוק מחברו. זאת אומרת, קין ביקש להביא קורבן שיבטא את הפרסונליטי שלו. ואין בכל עבודתו שהיה עובד אדמה, מה שהוא מיוחד לו דווקא, ושהוא מובדל ומופרש מאבל, רק פשטן, שזה הדבר הוא קיליים. אני מדלק, כדכתיב, היבא קין מפרי האדמה. דיה דעתו להביא מה שהוא מיוחד לו, וכן אבל היה מביא מבחורות צונו, כדי להביא מדבר המיוחד לו. וכאן עוד קו, ואין דבר מיוחד לקין, רק זרע פשטן, פשטן, זרע שהוא קיליים, והפכו לצון, שמזה יבוא פשטן, ומזה הצמר, ומזה תבין, כי אבל וקין היו הפכים זה לזה. ובסוף הקטע מסיים הרמב"ן, מסיים המהר"ל ואומר, עד שנולד שת, והוא יסוד הכל, שממנו הושתת העולם, והוא יסוד ושורש כל ההפכים, אילו דברי חכמים שאמרו, כי הביא זרע פשטן, וברוך שבחר בהם ובחוכמתם. מה כתוב כאן? פילי פלאים. קין עובד אדמה. עובד אדמה זאת עבודה מאוד חשובה, אבל גם מאוד מסוכנת. כי אם העובד אדמה מחובר לאדמתו, הוא לא צריך ללכת לשום מקום, הוא לא צריך לראות אף אחד, הוא והאדמה. במשך הזמן הוא מפתח אישיות של אינדיבידואליסט. הוא לא צריך אף אחד. זה בדיוק מה שקרה לקין. אומר קין, בכל הטבע, מה רפריזנט את הפרסונליטי שלי? פשטן. יודעים למה? כי פשטן נקרא בלשון תורה בד. איך נאמר בקטע 11? בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפער בין מכר לחטאת, והי לעולה, כתונת בד קודש, ילבש. ומכנסי בד יהיו על בשרו. ואבנת בד יחגור, מצנפת בד יצנוף. אומרת הגמרא במסכת יומא, מה זה בד? פשטן. ולמה פשטן נקרא בד? כי כל גבעול גדל בד בבד. Every stem grow up separately. כל גיבול גדל בד לבד. אומר קין, זה בדיוק אני. אני לבד, וזה הקורבן שמראה מי אני. הבל, בדיוק הפוך. רואה צון, תמיד הוא ביחד. הוא אף פעם לא לבד. הוא הולך ממקום למקום, הוא פוגש אנשים, הוא מדבר עם אנשים, הוא מדבר עם הצון, הוא לעולם לא לבד. אז מה הכי ביחד שיש בכל הטבע? צמר. הרבה הרבה חוטים ביחד. אומר הבל, את זה אני מביא. וכאשר שני אחים כאלה נפגשים, ואחד חושב רק על עצמו, רק על עצמו, וכל מי שלידו נדמה לו שהוא לוקח לו משהו, אפילו שזה אח שלו, הוא פשוט הורג אותו. זה מה שקין עשה לאבל. שנים אחר כך, דורות אחר כך, סבתא מתעוררת בבוקר ואומרת לסבא אברהם, גרש את בן אמה. וחז"ל אומרים שהדבר הקשה ביותר בחייו של אברהם היה לגרש את ישמעאל. יותר מכל דבר אחר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. הוא לא יודע למה, הוא לא מבין, אבל זאת ההוראה וכך הוא עושה. שנים לאחר מכן, שהוא בא להספיד אותה, הוא אומר סליחה. לא הבנתי בתחילת הדרך למה אמרת, ועכשיו אני מבין. מה אמר עליה אברהם בהספד? אשת חיל מי ימצא. ומה נאמר באשת חיל? אשת חיל דרשה צמר ופשתים. אומרים חז"ל בקטע 11, בשורה השנייה, דרשה צמר ופשתים בין יצחק לישמעאל, שנאמר ותומר שרה לאברהם, גרש את בן אמה. זאת אומרת, אברהם אומר לשרה, אני מבין שאת חשש שתהיה כאן מהדורה נוספת של קין והבל, ושיום אחד ישמעאל יהרוג את יצחק. וחז"ל הרי אומרים, רש"י מביא את זה, שהוא ניסה לראות בו חיצים. אז את החלטת, לפני שהוא יהרוג אותו, אנחנו מפרידים ביניהם. רצית להפריד בין הצמר והפשתן. וכתוצאה מכך, יצחק, הוא עכשיו מחזיק בתוכו את שתי הכוחות המיוחדים האלו. את השדה ואת המקנה, את הצון. הצון רפרזנט את הול, את הצמר, והשדה רפרזנט את מה? את הלינן, את הפשתן. השתי הכוחות האלה, הצמר והפשתן, נמצאים עכשיו בחייו של יצחק. וזה נפלא לראות את זה. שמה קורה עם יצחק בקטע ה-13? מצד אחד, והעזרה כדי לעשות קו יצחק בארץ ההיא, והאמצה בשנה ההיא, מהשערים. זאת אומרת, הוא זורע, הוא איש האדמה, אבל ביחד עם זה, והגדל האיש והלך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד, והיא לא, עוד קו, מקנה צון, הוא מקנה בקו. הוא גם רואה צון. הוא מחזיק גם את האיש שדה, וגם את היושב אוהל, בצורה הנכונה. ואת זה הוא מבקש, ביום אחד, להעביר לדור הבא. והוא יודע שיעקב הוא יושב אוהל. והוא עושה את עבודתו כמו שצריך. יש לו רק בעיה עם עשיו, שהוא איש שדה, אבל לא יודע להתחבר קצת לאוהל. לא יודע להתחבר קצת לרעיון של יעקב. הוא לא יודע לחבר את הדברים ביחד. ויצחק מבקש ששתי הכוחות שנמצאים בו, יהיו עכשיו אצל שני בניו. יעקב, איש אוהל ומקנה, ידע להעריך את החשיבות של האדמה, ועשיו, איש האדמה, ידע להבין כמה צריך את האוהל ומקנה. וככה הם יבנו את הבית של יצחק. אבל אמא בבית יודעת, זה לא יעבוד. כך הבטיחו לה כבר בזמן ההיריון. זה לא הולך. אצל עשיו זה לא יצליח. אז היא שולחת את יעקב. זה פלאי פלאים. מתי היא שולחת אותו? עם שני גדי עיזים. מה פתאום שני גדי עיזים? אומר לנו רש"י בקטע 14. וכי שני גדי עיזים היה מאכלו של יצחק, אלא האחד הקריב לפסחו. והאחד עשה מתמים. זה היה ליל פסח. זוכים את הליל פסח של אדם הראשון, שאמר לבניו, בואו עכשיו, תגלו אחווה של אחים, תביאו את הקורבן כל אחד את שלו, אבל תדעו להתחבר אחד עם השני, והכל התפוצץ ולא יצא כלום. הנה עכשיו אותו ליל פסח מגיע פעם נוספת, וזה מגיע פעם נוספת אצל מי? אצל יעקב לבד. לך תיקח, אל תפחד, אני איתך. כמו שאבא שלך הרזיק את שני הברכות בחייו, מצד אחד ויזרע יצחק, מצד אחד ויצא יצחק לסוח בשדה, ומצד שני ויהי לו מקנה צאן, גם אתה אחרי אבא, אל תדאג, אני איתך, כך אומרת לו אמא. והוא הולך לקבל את הברכות, והוא מקבל אותם, והוא חייב לברוח, והוא מגיע לבית לבן. ומהרגע שהוא מגיע לשם, תמיד נמצא אותו בשדה. תמיד נראה אותו איך הוא מחבר את השדה לאוהלים. הוא מגיע לבית, הוא עומד להתחתן אחרי 7 שנים קשות עם רחל, והוא מקבל את לאה. כשהוא מקבל את לאה, אומר יעקב, אני ללאה לא אומר מילה אחת, וגם לא לרחל, מסיבה פשוטה. כי למדתי בבית, גם אצל אמא, גם אצל סבתא, גם אצל אבא וגם אצל סבא, שאמא וסבתא רואים הרבה יותר רחוק, הרבה יותר עמוק, מאבא וסבא. אבא לא הבין, הוא חשב שסבא הוא לברכה. ואמא זאת שדחפה, אמא זאת שקבעה, ואמא הייתה צודקת. כי אבא בסוף אמר לי, אמא, גם ברוך יהיה. ועוד צירף אותו עם עוד ברכה. וסבתא התווכחה עם סבא, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע למה שהיא אומרת. כל אשר תאמר אליך שרה. אז אומר יעקב, לי כבר יש ניסיון מהבית, שאמא רואה רחוק יותר, ועמוק יותר. אז גם אם אני לא מבין היום, אני אבין מחר. זאת אומרת, יש פה דבר שאני באמת לא מבין, ורחל כן מבינה. ולכן רחל מסרה את הסימנים לאחותה ללאה. אני ידעתי מי זה אבא שלהם, שהוא רמאי גדול. וגם רחל ידע את זה. וביחד היה לנו איזה קוד, ואם היא מעבירה את הקוד הזה ללאה, פירושו של דבר, היא רואה רחוק ממני. אז אני כרגע, לפחות באופן ציבורי, לא כועס עליה. בצד אני אגיד לה מה קורה כאן. אבל בתורה זה לא יהיה כתוב. ובאה עליה, וששומעת את יעקב, שאומר לה, את הרי רמאית בת רמאי. היא אומרת לו, סליחה, אתה הרי גם רמאי. בדיוק אותו דבר, אבא לא ראה, וצעקת עשיו ושר. אתה לא ראית, ואני אמרתי, רחל רחל. אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, כמו שאת הברכות, אתה קיבלת בעל כוחך. לא רצית. אמא דחפה אותך. זה היה בעל כוחך. אתה חייב. בעל כוחך להבין שאתה חייב גם לקבל גם אותי. כי חלק מקבלת הברכות, חלק ממימוש הברכות, זה רק אם גם אני אהיה בבית. ורחל, שאתה כל כך אוהב אותה, היא מבינה שבבית הזה תהיה עוד אישה. כי רק שנינו נוכל ביחד לעזור לך להחזיק את שני הברכות, את ברכת השדה ואת ברכת האוהל, את ברכת הצאן. הצד של הרועה צאן שבך, יושב אוהל ומקנה, זאת רחל שיוצאת עם הצאן. היא תדע ביחד איתך לבנות את זה כמו שצריך. והצד של שדה, אני אוכל לעזור לך לעשות את זה בצורה הנכונה. זה לא דבר קל לחבר את השדה לצון. זה לפעמים קטסטרופה, לפעמים זה שטנז. זה הוביל לאסון גדול בתחילת הדרך. אבל אני מצד אחד, ואחותי מצד שני ביחד, תוכל להשאיר את הברכות האלה אצלך. אז חלק מקבלת הברכות בעל כורחך, מחייב אותך בעל כוחך גם לקבל אותו. ולכן, כשנולד הבן הראשון, דבר ראשון, אומרת לאה, הוא קוראים לו ראובן. למה? זה מה שאני אגיד אחר כך, כי כפי שראינו, ראה השם בעוני, זה נכון, אבל זה לא הכל. קודם הוא ראובן. למה הוא ראובן? כמו שכותב לנו רשי בקטע ה-16, בתקרא שמו ראובן, רבותינו פרשו אמרה, ראו מה בן בני לבן חמי. תראו מה ההבדל בין הבן שלי ראובן לבן של השבר שלי יצחק, שזה מי? עשיו, שמחר הבכורה ליעקב וזה לא מחרה ליוסף, ולא עירר עליו, ולא עוד שלא עירר עליו אלא שביקש, אלא שביקש להוציאו מן הבור. אתה תראה אחר כך מה זה להיות בכור. זה לא הבכור שאתה מכיר מהבית שלך. פה אתה נכנס לבית לגמרי אחר, ואתה תבין מה זה בכור שמאבד את הבכורה עוד הולך להציל את האח שקיבל אותה. זה בחלום לא היית יכול לחלום עם אחיך. עכשיו, יושאר הילדים, הם יזכירו לך כמה חשוב שמערכת היחס שלנו תהיה שווה בדיוק כמו עם רחל. שמעון, כסנועני, לוי, ילווה אישי אליי, יהודה הפעם עודה את השם. זה הסיבה שהשם של ראובן קודם הופיע ואחר כך הסיבה. כי קודם תבין, אני שותפה מלאה בבית. נכון, רחל היא עיקרו של בית. היא הפילר של הבית. ואני אמלא את הבית. אבל אתה צריך את שניים. רק בצורה הזאת הבית יוכל להחזיק מעמד. תוכל לאה לארבעה בנים ואתה עמוד מלדת. בסוגריים, איך אמר לי פעם רב שלמה זלמן, למה כתוב אתה עמוד מלדת? כי מה היא אמרה בבן הרביעי? הפעם עודה את השם. תודה הקדוש ברוך הוא. לא מספיק להגיד תודה, צריך למיד, תמיד להגיד תודה, אבל ביחד עם התודה לבקש הלאה בכל דבר. מי שרק אומר תודה, הכל נעצר. הפעם עודה את השם, זהו, ואתה עמוד מלדת. ואז מגיעות השפחות, בלעה וזלפה, וגם הם יולדות. ופתאום אחרי הלידות האלו, מופיע ראובן מהשדה, ורואה רחל שהוא חוזר עם דודאים. אומרת רחל ללאה, אולי תתני לי קצת מהדודאים? עונה ללאה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני. ופילי פלאים. רחל מבינה, אחרי שכבר לאה ילדה, והשפחות ילדו, והיא עדיין לא ילדה, שאולי גם היא צריכה שיהיה לה חלק שקשור לשדה. היא הרי עם הצד של הצון, עם הצד של המקנה, של היושבי אוהלים, אולי כדי לזכות לבן, היא צריכה גם איזשהו חלק שמחבר אותה לשדה. אז תני לי מעט מהדודאים שהבן הביא מהשדה. אולי דרך זה אני אזכה לבן. אומרת ללאה, אני לא מבינה, הרי הצד של השדה זה הצד הקטן שהוא שלי, זה החלק שלי. אני הרי הייתי צריכה להיות עם איש השדה עשיו, זה החלק שלי עם יעקב. אז את זה את רוצה לקחת? אומרת לרחל עוד פעם, את צודקת, בסדר, אבל תני לי קצת מדודאי בנך בשביל פעם אחרת, שיהיה לי קצת חלק לשדה. ואז מה קורה? זה פילי פלאים. יעקב מגיע מהשדה בקטע ה-17, ותאמר, אליי תבוא. אמר רבי אבאו, צפה הקדוש ברוך הוא, שלא הייתה כוונתה, אלא על מנת להעמיד שבטים. הכל פה למלות את הבית, לשם שמיים טהור, צרוף. לפיכך הוא צריך כתוב לומר, אליי תבוא. וחזה ממשיכים, וישכב עמה בלילה, הוא, היה צריך להיות כתוב בלילה, ההוא, אמר רב יוחנן, מה הדכתיב, הישכב עם הבלילה הוא, מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה. פירושו של דבר, שהכל פה היה להקים את בית ישראל כמו שצריך. ופילי פילי פלאים, מי נולד מההריונות האלו של לאה עכשיו? יששכר וזבולון. השדה והמקנה. יששכר וזבולון. זבולון איש השדה, ויששכר איש אוהל. הוא מקנה. הנה, הכוחות האלה שהיו מרוכזים אצל מי? אצל יעקב, שהוא קיבל מאבא. כי ישמעאל לא היה ראוי, ועשיו לא היה ראוי. הנה, סוף סוף, הם יוצאים את שני שבטים. ומי הם? יששכר וזבולון. ושזה קורה כך, מיד אחרי כן, נפקדת גם רחל. והיא זוכה לבן ליוסף. למה שקורה אצל יוסף, אבל לפני זה. ולכן, בשעה של לאה זוכה לאותם בנים יששכר וזבולון, והיא יוצאת לקראתו של יעקב, איך נאמר בקטע ה-19, פילי פלאים, ותצא לאה לקראתו, הדר ודכתיב, דרשה צמר ופשתים, פילי פלאים. זו לאה עינינו שקיבלה לי יעקב בסבר פנים יפות, דכתיב, ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו. לפיכך זכתה ויצאה ממנה מלאכים ונביאים. שוב דרשה צמר ופשתים. עכשיו תבין איך מחברים את הצמר ואת הפשתים בצורה הנכונה. לא כמו שהיה שם בתחילת הדרך. או בהמשך אצל ישמעאל, שסבתא כבר ראתה מרחוק מה הולך להיות. עכשיו זה יהיה קשר של קיימה. ואז מזה נולדים ויוצאים מלאכים ונביאים. ומיד לאחר מכן, גם רחל נפקדת. וזוכה לבן. וכאן אצל רחל קורה דבר מדהים. היא זוכה לבן. ויוצאים לדרך. הבן הזה, יש בו את מה שיש ביששכר וזבולון ביחד. חז"ל, התורה אומרת לנו על יוסף, מצד אחד הוא רואה את אחיו, זה לא לפנינו בעל פה, הוא רואה את אחיו בצון, הוא מלמד אותם את תכסיסי הצון, מצד שני כשהוא חולם, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. זאת אומרת, מה שמקבלת לאה דרך שני שבטים, מקבלת רחל בשבט אחד. ויוסף. את השדה ואת הצון ביחד. את זה היא מקבלת. ואת זה האחים לא מבינים. והאחים מבינים, אחרי שיש יששכר, ויש זבולון, זהו. כולנו רואי צון, ויש זבולון. הם לא מבינים, כאשר יוסף חולם, ואומר להם, מעלמים עלומים בתוך השדה. הם אומרים, מה? אתה כל היום מלמד אותנו את תכסיסי הצון. רואה את אחיו בצון. אתה עסוק בזה כל היום. איך בלילה אתה חולם על שדה? הרי אדם חולם בלילה על מה שהוא עושה ביום. זאת אומרת, אתה בשדה בצד השלילי, ואנחנו רואי צון בצד החיובי. רגע, רגע, רגע. כבר היינו פעם בסיפור הזה. יש פה עוד פעם קין ואבל. ואז, מה התגובה? בקטע ה-20, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזבה. ואתה לכו ונהרגהו. ונשליחהו באחד הברות. מבהיל, לכו ונהרגהו, ודאי. כי אחרת הוא יהרוג אותנו. ואז יהודה בא ואומר לו, לא, אנחנו הולכים אחרי סבתא. סבתא לימדה אותנו להורגים. נפרדים. ולכן, נמכור אותו. בדיוק כמו שהיה עם ישמעאל ויצחק. והם מוכרים אותו. וכל המשפחה מגיעה למצרים. אתם יודעים איזה התרגשות זאת אחרי למעלה מ-20 שנה, ותראו מה קורה, ויאסור יוסף מרכבתו, והיה לקראת אביו גושנה, לקראת ישראל אביו גושנה, והיה הרי להו, ויפול על צווארה, ויפק על צווארה עוד. התרגשות מיוחדת. ויאמר ישראל אל יוסף, אמות הפעם אחרי ראותי את פניך כי אותך חי. ויאמר יוסף אל אחיו, עכשיו הוא פונה לכל המשפחה, ויאמר יוסף אל אחיו, ואת אביו, אלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו, החי ובית אבי, אשר בארץ כנען באו אליי, ואנשים רואי צאן, כי אנשי מקנה היו, וצונם ובקרם וכל אשר להם הביאו. לא מבין. תגיד שלום, תחייך. משפחה שלא ראית למעלה מ-20 שנה, ככה פונים, מפנים את העיניים לאחים, ומה אומרים להם? אני רגע הולך להגיד לפרו, תגיד שלום, תלך עוד שעה לפרו, תלך מחר, תרי משנה למלך, ותלך פלאים. עכשיו, מיד ברגע הראשון, בשיא ההתרגשות, שהלב אצל כולם פתוח, אומר יוסף לכל המשפחה, אתם יודעים למה אנחנו פה? כי אתם חשבתם שאני שייך לאדמה כמו קין, ואתם שייכים לצון כמו אבן, ואנחנו שטנז. יש לכם טעות. גם אנחנו, גם אבותינו, כולנו, מה? רואי צון. רק אני קיבלתי את הכוח, בדיוק כמו אבא, לחבר את הדברים ביחד, בעצמי. וזה מה שאומרים חז"ל בקטע 22, אלה תולדות יעקב יוסף. אמר רב שמואל בר נחמן, אלה תולדות יעקב יוסף? לא היה צריך קרא למימר, כן, אלא אלה תולדות יעקב ראובן. אלא מה תלמוד אומר יוסף? שכל מה שהראה לזה, הראה לזה. מה יעקב נולד מעול? אף יוסף נולד מעול. מה זה אמו הכרה? אף זה אמו הכרה. מה זה אמו ילדה שניים? אף זה אמו ילדה שניים. מה זה בכור? אף זה בכור. וכך הלאה. מה זה יעקב מכיל בתוכו את מה? גם שדה וגם רועה צאן, את שני הדברים ביחד, גם את הצמר וגם את הפשתן בצורה הנכונה, אותו דבר יוסף. רואה את אחיו בצאן, ומעלמים עלומים איפה? בתוך השדה. אותו דבר בדיוק. וכשנולד כזה בן, שבתוך תוכו, כל מהותו זה הכוח לחבר את שני הכוחות האלה. לא להתבלבל, לדעת לחיות בשלום, גם עם השדה וגם עם הבית. אחד כזה, אומרים חז"ל, כאשר ילדה רחל את יוסף בקטע ה-23, מי שנולד סתנו של עשיו, שנאמר והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. אש בלא לאהבה אינו שולט למרחוק. מי שנולד יוסף, בטח יעקב בקדוש ברוך הוא, ורצה לשוב. כי מי נולד? סתנו של עשיו. מי שבתוכו יכול להראות כמה הוא יסדה, אבל מחובר לאוהל, בכל המשמעות של זה, הוא יכול לעמוד מול עשיו. זה סתנו של עשיו. לכן יוסף יש לו סטטוס מיוחד. יוסף הוא לא רק בן, הוא לא רק שבט. יוסף הוא גם מנהיג. יוסף הוא היחיד מבין כל שבטי קה, שמיתתו מופיעה פעמיים. בסוף ספר בראשית, פסוק אחרון. וימת יוסף וכל אחיו. סליחה. ויוסף בן 110 שנים. וימת יוסף בן 110 שנים. ובתחילת ספר שמות. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. למה יוסף פעמיים? כי יוסף הוא גם מנהיג. הוא מורה דרך. איך שנמצאים בגלות מצרים, שמעבירים את העם ממקום למקום, וקונים את כל אדמות מצרים, אין לך בעל אדמה גדול יותר מיוסף, שקנה את כל אדמות מצרים. ויודע לחבר את זה לאוהלים כמו צריך. זה היפה תואר ויפה מראה. זה היופי הגדול של יוסף. עם כוח כזה אפשר להניג את העם, לעבור את גלות מצרים. ולכן הכוח הזה עובר הלאה גם לדוד. כאשר בועז נושא את רות, מה מברכים אותו בשכונה? כולם יוצאים לראות את החתונה. מהי הברכה? בקטע 24, ויאמרו כל העם אשר בשער, והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כדי לעשות קו, כרחל וכלאה, אשר בנו עוד קו, שתיהם את בית ישראל. מי שמבין את זה, שבית ישראל יש לו גם רחל וגם לאה, וביחד, אז ועשה חיל באפרתה, וקרא שם בבית לחם. זה הצירוף ביחד. והכוח הזה התחיל אצל אמא רחל. היא ראתה את זה רחוק. ולכן בזכותה ורק בזכותה, אומרים לנו חז"ל, הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול אותנו. כי בשעה שישראל נמצאים בין האומות, בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, תראה, עקדתי את בני, בזכות זה תציל את בניי. שום דבר. יצחק אומר, נעקדתי, כלום. יעקב אומר, כל בניי, בדרך השם, כלום. באה רחל ואומרת, ריבונו של עולם, אני הרי לא קיניתי באחותי. מסרתי לה את הסימנים. אז איך אתה מקנה לבניך? אני הרי הכנסתי אותה לתוך ביתי. איך אתה מקנה לבניך? אמר לה הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבך. ושבו מארץ אויב. זה הכוח של רחל. לכן היא עיקרו של בית. כך נבנה הבית. זה הדרשת צמר שהתחיל אצל סבתא לאה, אצל סבתא שרה. וזה ממשיך הלאה לקטע 25, לפיה פתחה בחוכמה. זוהי לאה שהסבירה את הכל ליעקב, ותורת חסד הלשונה, ואז קמו בניה ויעשוע. ובסוף בעלה ויעללוה. ולכן, מה שקורה בסופו של דבר, תנו לה מפרי ידיה, כי זה פרי ידיה, של רחל ושל לאה, שבנו שתיהם את בית ישראל, ויעללוה בשערים מה מעשיה. שום דבר אחר לא, לא הדיבורים המעשים. זה כל הפרשה. צעדנו צעד קטן לתוך הבית, של סבא וסבתא. הם לימדו איך מחברים את זה ביחד. והחיבור הזה של הצמר והפשטן גם אצלנו קיים. כי בחיי הקודש, כהן בעבודתו, בגדי הכהונה, הם גם צמר וגם פשטן. והציצית היא גם צמר וגם פשטן. כי בחיי הקודש זה לא סתירה. מצד אחד אדם בונה את האישיות שלו, בתורה בירת שמיים, אבל מתוך כוונה תאורה, להעביר את הדברים הלאה. כמה שיותר. לא להישאר רק מבחינת עובד אדמה, להפוך את האדמה ולגלות את המטמוניות של האדמה, אלא את היבול של האדמה לדעת לחלק לכולם. לכן בקודש אין סתירה בין הצמר והפשטן. בחוץ יש סתירה גדולה. בחוץ יכול להביא אפילו למה שקרה עם קין והבל. נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, כך מבטיח לנו הנביא. אומרים על זה חז"ל, אברהם קראו אר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. זה לא שאברהם לא בסדר ויצחק לא בסדר, אלא מה שעושה יעקב, הוא מכניס לבית גם את האר וגם את השדה. הצון שעולה על האר לראות באר ואת השדה שמתחברת לבית. זה בית השם. אם את זה נדע לחבר בעצמנו, נדע תמיד לדעת, כל מה שאנחנו קונים בתורה, בהירה ובחוכמה, זה לא לעצמנו. אנחנו רק חלק ממהלך, וחלק מכלל, ונדע את זה תמיד לשתף עם האחרים הסובבים אותנו בכל מיני מעגלים. אז מכוח זה, נזכה באמת לעלות להר מרום הרים, לביתי בית תפילה, יקרא לכל העמים, ונראה באמת איך מושיבי עקרת הבית, זוהי רחל, אם הם הבנים שמחה, הללויה.